פרשת אחרי מות. נאמר אצלנו בפרשה, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם אני אדוני. פסוק זה נדרש בשתי דרשות הלכתיות. הראשונה במסכת סנהדרין בדף עין דלת עמוד א', תניא, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק, נינו וגמרו בעליית בית נדזה בלוד. כל עבירות שבתורה, חוץ מעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, אם אומרים לו לאדם עבור ואל תהרג, יעבור ואל יהרג. פירש רש"י שם במקום מה הטעם, שנאמר וחי בהם ולא שימות בהם. דרשה שנייה במסכת יומא בדף פ"י עמוד ב', תניא, מניין לפיקוח נפש שדוחה את השבת? אמר רב יהודה, אמר רב שמואל, דכתיב ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, ולא שימות בהם. על הלכה זו כתב הרמב״ם בהלכות שבת בפרק ב' הלכה ג'. כשעושים דברים האלו, כלומר שצריכים לטפל בשבת בחולה שיש בו סכנה, ויש מציאות של פיקוח נפש, אין עושים אותם לא על ידי נוכרים, ולא על ידי קטנים, ולא על ידי עבדים, ולא על ידי נשים, כדי שלא תהיה שבת קלה ביניהם, אלא על ידי גדולי ישראל וחכמיהם. ואסור להתמהמה בחילול שבת לחולה שיש בו סכנה, שנאמר, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, ולא שימות בהם. מוסיף הרמב״ם, הלמדת שאין משפטי התורה נקמה בעולם, אלא רחמים וחסד ושלום בעולם. ואלו המינים שאומרים שזה חילול שבת ואסור, עליהם הכתוב אומר, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם. בספר יחזקאל, פרק כ'. כאשר מעיינים בנוסח שבשולחן ערוך, הגדרה הלכתית להצלת חולה מנוסחת בניסוח מחייב יותר. בשולחן ערוך בסימן שכ"ח נאמר כך, מי שיש לו חולי של סכנה, מצווה לחלל עליו את השבת, והזריז הרי זה משובח, והשואל הרי זה שופר דמים. כלומר, מי שהולך עכשיו לשאול האם מותר לחלל את השבת או אסור, הרי זה שופר דמים, כי עד שהוא ישאל ועד שהוא יקבל תשובה, החולה יכול למות. מכאן אנחנו לומדים על חשיבות ערכו של חיי יהודי, עד שהצלת חייו דוחה את כל התורה כולה, חוץ מן העבירות החמורות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. לאור זה נשאלת השאלה, הרי ישנה מצווה להילחם באויבי ישראל, מלחמת מצווה, וידוע שבכל מלחמה נהרגים חיילים. אם כן, יבוא הלוחם לפני המלחמה ויגיד שהוא פטור מלצאת למלחמה. מדוע? שהרי רק על שלושה דברים נאמר שיהרג ואל יעבור, שהם גילוי עריות ושפיכות דמים ועבודה זרה, ואילו על שאר קיום המצוות נאמר וחי בהם. אם כן, הציווי וחי בהם מתגבר על הצורך ועל המצווה שלו לצאת למלחמה. ממילא אם כן, אז איך התורה מצווה לצאת למלחמה שידוע שיכולים להרג בזמן קיום המצווה הזו? כתב על כך בעל המנחת חינוך במצווה תכ"ה, דנאי דכל המצוות נדחות מפני הסכנה, כלומר באמת כל המצוות של התורה נדחות מפני הסכנה, מכל מקום מצווה זו של המלחמה על כיבוש ארץ ישראל, התורה ציוותה ללחום עמהם, וידוע שהתורה לא תסמוך דיניה על הנס, כמו שכתב הרמב"ן בספר במדבר בפרק ה', ובדרך העולם נהרגים משני הצדדים בעת המלחמה. אם כן, אנחנו רואים שהתורה גזרה ללחום עמהם אף שיש כאן סכנה. ואם כן, דחויה הסכנה במקום הזה, ומצווה להרוג אותו אף שיסתכן. אם כן, מה עולה לנו מכאן? אומר מנחת חינוך, המצווה היחידה שאדם חייב לקיים אותה למרות שהוא יכול להסתכן, זו מצוות המלחמה על ארץ ישראל. בנוסח דומה, כתב גם הרב קוק בספרו חזון הגאולה, שהרי מעיקר הדין חייבה אותנו התורה לעסוק בזה, אם כן במלחמה על כיבוש הארץ, אפילו על ידי מלחמה. ובדרך הטבע במלחמה יש תמיד סכנת נפשות. וכל המצוות שבתורה כתוב בהם וחי בהם, מה שאין כן בכיבוש הארץ. כלומר, עולה לנו כאן מה הערכה של המצווה הזאת של המלחמה על ארץ ישראל. שזו המצווה היחידה שאדם מחויב לקיים אותה למרות שהוא יכול למות בעת קיום המצווה. הסיבה לכך שהכלל וחי בהם לא מתקיים בכיבוש הארץ, פרש הרמב"ן אצלנו בפרשה בפרק י"ח פסוק כ"ה, כי עיקר כל המצוות ליושבים בארץ השם, ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה. משמעות הדבר, אנחנו מצאנו בספרי על מה שנאמר בספר דברים, כי יכרית אדוני אלוהיך את הגויים אשר אתה בא שם לרשת אותם מפניך, וירשת אותם וישבת בארצם. על הפסוק הזה דרשו חז"ל בספרי, מעשה ברבי יהודה בן בטרה, ורבי מתיה בן חרש, ורבי חנינה בן אחי, ורבי יהושע ורבי יונתן, שהיו יוצאים לחוץ לארץ, והגיעו לפלטום, זה היה מעבר הגבול, וזכרו את ארץ ישראל, זקפו עיניהם, זלגו דמעותיהם, קרו בגדיהם, וקרו המקרא הזה, וירשתם אותה וישבתם בה, ושמרתם לעשות את כל החוקים, וחזרו באו למקומם, אמרו ישיבת ארץ ישראל, שקולה כנגד כל המצוות שבתורה. לכן, הם אמרו, אנחנו עכשיו הולכים לעזוב את ארץ ישראל, לעזוב את ארץ ישראל שישיבת הארץ שקולה כנגד כל המצוות שבתורה, לכן חזרו בחזרה לארץ ישראל. ועוד אמרו חז"ל בתוספתא, ישרי אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה עובדי עבודה זרה, ולא בחוץ לארץ אפילו בעיר שכולה ישראל, מלמד שישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה. והגמרא בכתובות בדף ק"י מוסיפה, כל הדר בחוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה, וכן בדוד הוא אומר, כי גירשוני היום מסתפר בנחלת השם לאמור, לכבוד אלוהים אחרים. שואלת הגמרא, וכי מי אמר לו לדוד לכבוד אלוהים אחרים? אלא לומר לך, כל הדר בחוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה. והרמב״ם בהלכות מלכים פרקי הלכה י"ב ניסח את ההלכה, לעולם ידור אדם בארץ ישראל, אפילו בעיר שרובה גויים, ועל ידור בחוץ לארץ אפילו בעיר שרובה ישראל, שכל היוצא לחוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה. לכן פסק הרמב״ם בהלכות מלכים בפרקי הלכה ט', אסור לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ לעולם, אלא ללמוד תורה ולישא אישה ולהציל מהגויים, אבל בתנאי שיחזור לארץ. אבל לשכון בחוץ לארץ אסור, אלא אם כן חזק בארץ ישראל הרב, יש רב מאוד קשה. ואף על פי שמותר לצאת, אומר הרמב״ם בכל ההיתרים של אלה שמותר להם, אינה מידת חסידות, שהרי מחלון וחיליון שני גדולי הדור היו, ומפני צערה הגדולה יצאו, ונתחייבו כליה למקום. לכן משום חביבותה של ארץ ישראל, מוסיף שם הרמב״ם וכותב, גדולי החכמים היו מנשקים על תחומי ארץ ישראל, ומנשקים אבניה ומתגלגלין על הפרה. אמרו חכמים, כל השוכן בארץ ישראל אבונותיו מחולין, אפילו הלך בארבע אמות, זוכה לחיי העולם הבא. מילא, עכשיו אנחנו מבינים, כשרוצים לבטל מיהודי את מצוות כיבוש ארץ ישראל, משמעות הדבר שרוצים לבטל את כל התורה כולה, כי כל קיום התורה הוא כולו רק בארץ ישראל, כל קיום תורה ומצוות הוא רק בארץ ישראל, ולכן המלחמה על ארץ ישראל זו מלחמה על קיומה של כל התורה כולה. וכשנלחמים על התורה כולה, ממילא לא נדחית מצווה זו מפני הפסוק וחי בהם, אלא אדם מחויב למסור את נפשו במלחמה על כיבושה של ארץ ישראל, כי כאן הוא מוסר את נפשו על קיומה של כל התורה כולה. לכן, משום חשיבותה הרבה של מצוות כיבוש ארץ ישראל, כותב הרמב״ם בהלכות מלכים בפרק ז' הלכת תתוו, בכל הנלחם בכל ליבו בלא פחד, ותהיה כוונתו לקדש השם בלבד, מובטח לו שלא יימצא נזק ולא תגיעו רע, ויבנה לו בית נכון בישראל, ויזכה לו ולבניו עד עולם, ויזכה לחיי העולם הבא.